ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל קצת יותר מאמצע העמוד. אפשר לספור 22 שורות מלמטה. אתם תראו באמצע שורה השם רב אלעזר בן פדת שמובלט בסימון פפיון. הצורה הזאת כבר הופיעה בדפים האחרונים והסברתי אותם ליעיל. הנושא כעת שמופיע בשוליים תחת אותו כותרת, כתבנו מעשה עם רב אלעזר בן פדת שהיה עני והיה לו מין גילוי שכינה שהבטיח לו שכר רב בעולם האמת. הגמרא, רב אלעזר בן פדת דחיקה למילתא טוביא מאוד עני, עבד מילתא, הוא הקיז דם, פרוצדורה רפואי שדי נפוץ בתלמוד, ולא הווה לי מידי למיתם, ולא היה לו מה לאכול. נוסיף ונאמר שהגמרא במסכת שבת מדגישה החשיבות לסעודה דשינה אחרי הקזת הדם. הוא, רב אלעזר בן פדת, שהיה עני, לא היה לו האמצעים. אז שקל ברא דתומה ושדיה בפומה. ברא דתומה, רש"י אומר, נותן תרגום מילולי, בן השום. כלומר, אומר, רש"י אומר, צלע של שום. הוא שם את השום בפיו. חלש ליבי ונים. נהיה חלש ונרדם. עזר רבנן לשירבי, הרבנן באו לשאול על שלמה, חזיו דקה ונשים עדיף על שלושה תופעות פה: א', בכי, ב', וחייך, ג', ונפיק סוציטה דנוע מהפוטי, ויצא מין קרן אש ממצחו. כי איתר, כשהוא התעורר, אמרו לי, מהי טיימה כבכי וחייכת? הרבנן שהגיעו אליו שאלו אותו, למה בכית וגם חייכת או צחקת? אמר לו, דהבו יתיב עמי הקדוש ברוך הוא, אני חוויתי חיזיון ש הקדוש ברוך הוא יושב איתי, ואמרי לי ושאלתי אותו, עד מתי אצטער באי אלמה? הייתי אומר שהשאלה הזאת מזכיר את שאלת אשתו של רבי חנינה בן דוסה שראינו בשיעור הקודם למעלה. אפשר בגמרות המסומנות שמנו אפילו כוכבית מצד הגמרא פה ולמעלה, ששמה היא שאלה עד אימת נזר ונצטער כולי היי. ואמר לי, אנחנו ממשיכים עם המעשה של רב אלעזר בן פדת, ואחרי ששאלתי הקדוש ברוך הוא עד מתי אצטער היי אלמה, אז הוא אמר לי, אלעזר בני, מי חלך דאבחי לאלמה מרשע? האם ברצונך שאני אחזיר את העולם לראשיתו? אפשר, וכאן הדגשנו את המילה הזאת עם קיבקוב, אפשר דמתיילדת בשעיתה דמזוני, אולי תיוולד בשעה של שפע, של מזונות, של שפע. אמרי וקמי, כולי היי ואפשר? אז אני שאלתי את הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שתהפוך את העולם להתחלתו, ורק אולי זה עניין של אפשרות ולא משהו ודאית? אמרי לי, ואני שאלתי אותו, ממשיך בלזר, דחי תפי או דחיינה? האם אני עברתי את החצי, את מחצת חיי, או העתיד, רוב חיי עדיין לפניי? רשי אומר, דחיי נפישה או דחיינה, ימי חיי שחייתי כבר הם רבים ממה שאני עתיד לחיות. ואמר, אמר לי, דחיית. אז הקדוש ברוך הוא ענה לי שחייתי כבר. עכשיו רק נציין שבנקודה הזאת הוא בכה, וכאן בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות, סימנו פה, כתבנו א' והיינו דבכי. אמרי לקמי, ממשיך הגמרא, ורבי אלעזר אומר, אז אמרתי לו, אם כן, אם עברתי מחצת חיי, כלומר מה שנשאר הוא המיעוט מתוך כל חיי, אז אם כן לא בעינה, אז אני לא רוצה שתהפוך את העולם להתחלה. אם כבר עברתי חצי חיי, אני לא רוצה איזה שינוי. אמר לי, בהי אגרה דאמרת, בשכר זה שאתה אמרת לא בעינה, שאני לא רוצה, אני מוותר על ההצעה, יאיבנה לך לאלמדעתי, אני נותן לך לעולם הבא תלסרי נהרבטה דמשך פרסמון דחיין כפרט ודגלת, נתן לך 13 נהרות של שמן הפרסמון טהור. יש גרסות שלא גורסים כפרס ודגלת, ואם גורסים הם נהרות ידועות גדולות בבבל. אז אני אתן לך 13 נהרות כפרט וכדקל דמאנגית בהו, שתהיה לך עונג בהם. אמרי לקמי, היי ותו לא? שאלתי אותו, זה ולא יותר? אמר לי, אז הוא ענה לי, ולחברך מי יהיבנה? אם אני אתן לך יותר, אז מה נשאר לי לתת לאחרים? אמרי לי, וענה מגברה דלת לי בעינה, האם ביקשתי ממישהו שאין לו? נציין שלפני שתי שורות בגמרא ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר, בשכר שאמרת לא בעינה יהיבנה לך. זה מקביל לבית שהציינו מקודם, שבבלוזר נקרא לזה בשינתו, התעלפותו, הוא חייך. עכשיו אנחנו מגיעים לתופעה השלישית. אחרי שהיה דו שיח הזה עם הקדוש ברוך הוא, מחיין באסקוטלה אפוטאי, ואמר לי, אלעזר ברי גירי בח גירי. רשי כותב פה, באסקוטלה אפוטאי היינו צוציטה, זה היה אותו לשון אש דנפק מיני. מה זה אסקוטלה? שמדביק אצבע צרידה עם האגודל ומכה בציפורן האצבע. איגרו בח גירי, הממשיך רשי, כלומר איקיתי בחיצי לחדווה באלמה, אמר כן. הדברים האלו הם מאוד מאוד סתומים, עמוקים, אבל אנחנו לא מתיימרים להסביר יותר מהפשט הפשוט ביותר, במיוחד בנושא כזה. רב חמה בר חנינה, גזר תניתה ולא עת המטרה. שוב פעם, המעוין הוא המשך הסימונים שראינו בדפים הקודמים, והקבקוב גם כן, כמו שראינו הרבה פעמים כבר בעבר, שהוא גזל תניתה ולא אתה מיתרה. אמרו לי, והה, רב יהושע בן לוי גזל תניתה ואתי מיתרה. אמר להו, הענה, הבא לוואי, זה הוא, וזה אני, וזה הוא. כל אחד עם הזכויות שלו. רשי אומר, הענה, והבא לוואי הוא איש אחד, ואני איש אחד, הוא עדיף מיני. הגמרא ממשיכה, אמרו לי, דניתי ונכוון דעתן, אפשר דתבוי ציבור דיבאיו, דעתי מתרה. אז אמרו לרב חמה, בואו שנתעסק כולנו ונתכוון בתפילה, ואולי אפשר שזה כוח הציבור תתבוי כבר ישבור את ליבאיו, וזה יביא לידי הורדת גשמים. התפילה הזאת שהיא בכוונה והציבור ביחד ישברו את ליבם, שבירת הלב, אולי זה יביא גשמים. באון רחמי ולא עתי מיתרה, הם התפללו וזה לא הביא את הגשמים. אמר להו, ניחא לכו שיבוא מטר בשבילנו. שאל אותם, האם זה מה שאתם רוצים? אמרו להן, אנחנו מאוד רוצים שירד גשמים. אמר, אז רב חמה אמר את הדבר הבא, רקיע רקיע כסי פניך, שהוא יתכסה, אני מבין שיתכסה בעננים שיביאו את הגשם, לא יכסי, אבל הרקיע לא כיסה את פניו. אמר, כמה עזין פני רקיע, איכסי באיבה ואתה מיתרה. השמיים התכסו בננים וירד גשם. לוי גזר תנית ולא אתה מיתרה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך, אתה מיתרה ואיתלה, ירד גשם, אבל מזה, מכאן, לוי נהיה צולע, נפגע. אמר רב אלעזר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, שאדם לא ידבר בעזות כלפי שמיים, שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה ויתלה. ומנו, מי זה? מי האדם גדול שקרא לו כך? לוי, מה שראינו כאן. הגמרא שואלת, גם עלי, אתה אומר שהתחת דברים כלפי מעלה גרם לו הצליעה, והלוי אך וקידה קמי דרבי ואיתלה. פעם לוי הדגים, הראה לרבי איך עושים קידה, וזה על ידי כך שכפי שרשי מביא שלוש שעות מהסוף, נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה. ומוסבר במקום אחר שמתנוחה כזאת הוא קם, והמאמץ הזה גרם לצליעתו. אז אנחנו רואים שלא התחת דברים גרם כך, אלא הדגמת הקידה. הגמרא עונה, והגרמלי, ורשי אומר החטא גרם לו שניצלה בקידה. תוספות אומר דברים דומים, הוא אומר פירוש ערבית, כדעבד דאחפי עקידה כמי רבי איתלה, והה דתיח דברים כלפי מעלה גרמה לי דאיתלה. נמשיך בגמרא. רבי חייא בר לוליאני שמעינו לנח ענני דקאמרי, הוא שמע את העננים מדברים. בספרים מפרשים אומרים שהוא שמע את השר, המלאך הממונה על העננים, ממונה על הגשם, שאמר שהם אמרו אותם עננים, נטו וניטבי מיה בעמון ומואב, בואו ונרד את המים שבתוכנו באומות האלו, במדינות האלו שהם קרוב, הם בשכנות עם ארץ ישראל, אבל המים יהיה שם ולא בארץ ישראל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך ישראל, חזרת על כל אומות העולם ולא קיבלוה, ועכשיו אתה נותן להם מטר, שדו אחת, תוריד את המטר פה בארץ ישראל. הרי כל שהאומות לא קיבלו את התורה כמו שאנחנו קיבלנו. הגמרא במסכת עבודה זרה דף ב' עמוד ב' מספרת על כך שהקדוש ברוך הוא הציע לשאר אומות והם לא קיבלו. שדוע הדוכתיו העננים הורידו את הגשם על המקום, כלומר על ארץ ישראל. דרש רבי חייא בר לוליאני, מהי דכתיב? ואנחנו הזכרנו אותו, ואז אנחנו ממשיכים עם עוד מימרה שלו, ונשים לב שהשורות הבאות סימנו כנקודה ארוכה, והנושא כעת שכתבנו בשוליים, למה צדיק נמשל לארז ותמר, שני עצים שונים. אז הגמרא ממשיכה, מהי דכתיב? צדיק כתמר יפרח, כארז בבנון יזכה. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? ואם נאמר ארז, למה נאמר תמר? מה אנחנו אמורים להבין ולהרוויח מהדימויים האלו? הגמרא עונה, אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר, מה תמר? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין גזעו מחליף, אף צדיק, חס ושלום, אין גזעו מחליף. עץ תמר, הדקל, אם חותכים אותו, אז הגזע לא ממשיך לפרוח. אז אם נשארנו עם הדימוי הזה בלבד, הייתי חושב שגם צדיק, רש"י שורה ראשונה אומר, אין לו זכר צדיק, אין גזעו מחליף, אינו בתחיית המתים. לכך, או ממשיך הגמרא ואומרת, וכך נאמר ארז, שזה סוג עץ שאם חותכים את הגזע שלו, הוא ממשיך לפרוח. אילו נאמר ארז, ואם היה הדימוי של צדיק לארז בלבד, ולא נאמר תמר, הייתי אומר, מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק חס ושלום אין עושה פירות, הרעיון פה שאין לו שכר לעתיד, לכך נאמר תמר, ונאמר ארז, תמר כן מוציא פירות התמרים, והארז כפי שאמרנו גזעו מחליף. שאלה, תשימו לב, שאלה ארוכה, וכך סימנו את השורות הבאות בהתאם. וארז גזעו מחליף, והתניא, הלוקח אילן מחברו לקוץ. אדם קונה אילן מהחבר לשם העץ, לשם עצים, כלומר לחתוך מהעץ ולקחת מזה את העצים לחומר בעירה או לאיזה צורך אחר. העיקרון פה שאותו לקוח מצפים ממנו אחרי שהוא קוצץ העצים, יישאר לבעל הבית, נקרא לזה הגזע, החלק התחתון, שיצמיח בהמשך. אבל צריכים להיזהר כמה להשאיר. אם חותכים יותר מדי נמוך למטה, אז העץ לא יחזור לפוח. אז מי שקונה אילן מחבר לקוץ, מגביאו מן הקרקע טפח וקוצץ. בסדן השקמה, סדן השקמה זה עץ שכבר הזקין, כך אומר רש"י, הוא נקצץ וחוזר ומתאבא. אז כמה צריך להשאיר? שני טפחים. ממשיך הגמרא ואומר, בבטולת השקמה זה נטייה שלא נקצצה מעולם. אז בא אדם וקונה מעץ עץ כזה, שלושה טפחים צריך לקוץ, לקצוץ מגובה לא פחות משלושה טפחים מן הקרקע. בקנים ובגוונים, מן הפקק ולמעלה. הפקק הוא קשר התחתון שבגזע. בדקלים ובארזים, חופר למטה ומשריש, עוקר מן השורש, לפי שאין גזור מחליף. אנחנו הדגשנו פה את העיקר, אם מדובר בארז, ארז, ארזים, אין שיעור שהוא יכול להשאיר, כי אין גזור מחליף, אז קח את הכל. אז מה רואים? בניגוד למה שאמרנו מקודם, התיאור, המשל בין הצדיק והארז, כדי להדגיש שהצדיק גם גזעור מחליף, כי הוא דומה לארז. לא כן, הגמרא עונה אחא במאי עסקינן, שדרשנו שארז גזעור מחליף בשאר מיני ארזים. כדרבא בר אונא, דאמר רבא בר אונא, עשרה מיני ארזים הן, שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס וגומר. בהמשך הפסוק מציין עוד שמות של עצים שהם במשפחת הארז, ולכן אין כאן קושיה. בסוגים מסוימים אפשר לומר גזעור מחליף, ויש בין הארזים שאין גזעור מחליף. תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר. יש ברש"י גרסה רבי אליעזר בן הורקנס, הוא גם ידוע כרבי אליעזר הגדול, שהיה אחד מרבותיו של רבי עקיבא. יש כאן בהמשך מעוין שמדגיש את השם שצמוד לגזירת תנית ואי ירידה גשמים. המשולש שמופיע פה, הסברנו בשוליים שני מעשים שבהם רבי אליעזר גוזר תנית ואינו נהנה. תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תניות על הציבור ולא ירדו גשמים. רש"י כותב, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנס, 13 תניות שהתענו והלכו עד שגמרו 13, כי דתנן עברו אלו ולא נהנו. ה-13 הם מספר תניות שאנחנו מכירים כבר ממוקדם במסכת. באחרונה, ממשיך הגמרא, התחילו הציבור לצאת. אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? גרו כל העם בבחייה וירדו גשמים. זה דומה לביטוי שראינו מקודם, שחלש ליבאיו, דכדוך, ייאוש, וזה השבירה הזאת, שבירת הלב, כמו שראינו מוקדם יותר, הוא המפתח לישועה מן השמיים. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר 24 ברכות, אלו ההוספות שאנחנו מכירים, גם למדנו על זה מוקדם יותר במסכת, אבל מה, ולא נהנה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו. אנחנו מכירים את התפילה של אבינו מלכנו, וזה מה שרבי עקיבא אמר, וירדו גשמים. הרבנן, הרבנן ראו איך שרבי עקיבא נהנה ורבי אלעזר לא נאנס, פיקפיקו בגדלות, בצדקות, בצדקותו של רבי אלעזר. יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. אנחנו נשאיר את הגמרא בצורה כזאת, יש הרבה מה להרחיב, אנחנו רק נפנה כל הלומדים להסתכל בהגות חוכמת מנוח שנמצא בסוף רוב השסים המודפסים, והנושא שמעביר על מידותיו מוסבר בחוכמת המנוח. ויש גם במסכת יומא דף חף גימול התייחסות לתכונה הזאת. בכל אופן, עצם הגדלות של שני האנשים, שני הגדולים, היו רבי עקיבא ורבי אליעזר, כפי שהגמרא אומרת, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שרבי עקיבא היה תכונה מיוחדת שבזכותו ירדו הגשמים. שוב פעם, אני מציע בחום לעיין בחוכמת מנוח. תנו רבנן, עד מתי יהיו הגשמים יורדים והציבור פוסקים מטען איתם? תשובה, כמלוא ברך המחרישה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, והם מחלקים את השיעור, שהכל תלוי באיכות הקרקע. לפני שנתקדם לשיטת החכמים, נסתכל ברש"י כמלוא ברך המחרישה, אם תשתשו הגשמים בעומק הקרקע כשיעור שורת מענית המחרישה, אז סימן שזהו, לא צריכים להמשיך להתענות. ברך, אומר רש"י, הוא הכלי שחולשים בו ומבריחים אותו סמוך לקרקע כשחולשים בו, כלומר מלוא התלם שיראו המים בתלם, בתלם מחרישתו, שקוראים מביא לשון לועזי. אז זה עומק מסוים שמי שמכיר המחרישה ואותו כלי שמחובר למחרישה שבו חורשים את השדה, אם התלם מתמלא מים, זה סימן שירדו מספיק שמים שאין צורך להמשיך בתעניות. עכשיו אנחנו מתקדמים בשיטת החכמים. חכמים אומרים בחריבה, זה קרקע יבשה, טפח. אם המים ירדו לעומק של טפח, מאחר שהקרקע יבשה, אין ציפייה שהמים ירדו כל כך. כלומר, המים ירדו מעט, וזה מספיק, זה מראה על רוב גשמים, על הרבה גשם. בבינונית, טפחיים, בעבודה, שלושה טפחים. עבודה, רש"י אומר, חרושה. אז אם היא שדה כזאת, אז האדמה היא רפויה, ואותו כמות מים שביבשה ירדה רק טפח, בעבודה ירד שלושה טפחים. תניא, רבי שמעון בן עזר אומר, אין לך טפח מלמעלה שאין תהום, זה מים מי תהום, יוצא לקראתו שלושה טפחים. שואלת הגמרא, והת תניא טפחיים, שני טפחים, לא קשה, כאן בעבודה, כאן בשינה עבודה. רש"י, אגב, רש"י תופס שני תורים פה, אז אנחנו בסוף תור הראשון, והתניא, תהום יוצא לקראתו שני טפחים, אז ממשיכים ברש"י, עד הקטן לטפחיים ותו לא, בעבודה, דף אגב, די נכנסו טפח בקרקע, פה פוטו דנחית, והאחי לא נפיק בהו לקבלי שלושה טפחים אלא פוטה טפחיים. אם זה לא כל כך ברור, יש לעיין ברשש שיש לו גישה שונה. בכל אופן, החילוק שנותנת הגמרא ליישב את השיעורים האלו, טפחיים הוא שלושה טפחים, זה תלוי בטיב האדמה. אמר רב אלעזר, כשמנסחים את המים בחג, חג הסוכות היה בנוסף לניסוך היין הידוע שמלווה הבאת הרבה מהקורבנות, היה ניסוך מים במשך ימי חג הסוכות כדמבואר במסכת סוכה. אז כשהיו מנסחים את המים על המזבח בסוכות, שאנחנו ממשיכים לדברים שהייתי מגדיר אותם דברים סתומים או שייכים יותר לתורת הנסתר, אבל אנחנו נתקדם בכל זאת עם מיעוט הבנה שבעניין. אז כשהיו מנסחים את המים בסוכות, תהום אומר לחברו, עווה מימך, תגרום לכך שהמים יזרמו, זה נביעת מים, ככה רש"י אומר, לשון נחל נובע. כל שני רעים אני שומע. הרמז כאן הוא לניסוך המים וניסוך היין, שנאמר תהום אל תהום קורא. רש"י על זה אומר מים עליונים ומים תחתונים. הפסוק ממשיך לכל צינוריך וכולי. הצינוריך הוא השני הספלים שהיו על המזבח, בספל אחד ניסחו, שפכו יין, בספל השני שהיה על גבי המזבח שפכו מים. הספלים האלו הם החלק העליון של של הצינורות. גם פה יש הבדל בין בית ראשון לבית שני, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ההתייחסות הוא לאותן שני ספלים שהיו על גגו של המזבח, שבהם ניסחו באחד היין ואחד המים. אמר רבא, לדידי חזי לי אי לידיה, אני ראיתי את המלאך הממונה על הגשמים, קוראים לו לידיה, דמי לעגלה, הוא דומה לעגל, ופרסה שפתי, השפה שלו יש לו חריץ, וקיימה בין תאומה תתה לתאומה הילה. רש"י אומר על זה, בין הרקיע לאוקיינוס, אחד נשקי ערה ורקיע, שמה עומד אותו מלאך. לתאומה הילה אומר לי חשור ממך, לתום העליון הוא אומר תוריד ממך, לתום התתה אמר לה איבה ממך, שהמים יהיו נובעים, שנאמר הניצנים נראו בארץ. רש"י אומר פה הניצנים נראו בארץ, כלומר כשמנסחים מים בחג שהניסוחים נראו בארץ, שאין בהם אלא משנה לחברתה, כנץ זה שאינו יוצא אלא משנה לחברתה, ועת הזמיר הגיע. אנחנו כמובן מתייחסים לאותו פסוק בשיר השירים, אגב בגמות המסומנות הוספנו בשוליים, נקרא ביחד הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אז רש"י ממשיך, ועת הזמיר הגיע זמירות החג אז כל התור. מלאך דומה לשור, תרגום שור, תור, שבשעה שמנסחים מים בחג הוא אומר כן. אז אנחנו נחזור לגמרא. כפי שאמרנו, השורות האחרונות הם בגדר דברים סתומים, ומי שמתמצא בתורת הנסתר יכול להבין את הדברים האלו בבהירות יתר. הגמרא ממשיכה עם ציטוט מהמשנה: היו מתענים וירדו גשמים קודם הנצח חמה. אז אנחנו נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, וכתבנו דעות שונות בתנאים על הזמנים ביום שאם ירדו גשמים לפניו, לפני אותו נקודת זמן אין צריכים לצום, אבל לאחריו צריכים לצום. אנחנו נראה בברייתא הבאה שלוש דעות. תנו רבנן, היו מתענים וירדו להם גשמים קודם הנצח חמה, לא ישלימו. כי הקטי, אפשר לומר, לא חל התנית, לאחר הנצח חמה ישלימו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו. רבי יוסי אומר, קודם 9 שעות, אם הגשם ירד לפני 9 שעות ביום, לא ישלימו, לאחר 9 שעות ישלימו. שכן מצינו באחיו מלך ישראל שיתנה מ9 שעות ולמעלה, שנאמר הראית כי נכנע אחיו וכו'. אנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, הסיפור עם אחיו. מומלץ לפתוח ספר מלכים פרק כ"א ולעיין בפסוקים. מה שאנחנו רוצים להדגיש כאן, שאחיו, ויכול להיות שזה גם מסמל ההתנהגות של מלכים אחרים, שהם קמו מאוד מאוחר ממיטותיהן. רואים במסכת ברכות שמלכים קמים ב3 שעות ביום, בבוקר, לא כל כך מוקדם, ואחרי שהם קמים הם שועים עוד 6 שעות ורק אז אוכלים. אז זה אומר לנו שכל השעות עד 9 שעות זה לא בגדר תנית, כי בכל יום בלאו הכי לא אוכלים. זה אגב הסבר גם לשיטה הקודמת, אבל לא 9 שעות, אמרנו עד חצות היום, שלפני חצות בלאו הכי אנשים רגילים לא אוכלים. אז אי אפשר להגדיר האי אכילה אז כתענית, אבל המשך אי אכילה אחרי השעה הנקובה זה כבר התחלת תענית. ואם התחילו תענית, אז אומרים תשלים. רבי יהודה נשיאה גזר תניתה וירדו להם גשמים לאחר הנץ החמה, סבר להשלומנו, הרי הגשם לא ירד לפני הנץ, עד אחרי הנץ, אז חשבו שיש להשלים את התנית. אמר לי רבי עמי, קודם חצות ואחר חצות שנינו. אז רבי עמי אמר שיש לנקוט בשיטה של רבי יהודה, וממילא זה שירדו גשמים לאחר הנץ, אבל זה היה לפני חצות, ולכן אין צורך להשלים התנית. פס הכפור שאנחנו רואים כעת הוא מבליט את שמו של שמואל הקטן, ובשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מדנה כתבנו ששמואל הקטן הוא מודגש. שני מעשים שבהם גזר שמואל הקטן תנית: באחד ירדו הגשמים, אנחנו גם נבליט בגמר עם צורת בית המילה הזאת, ירדו הגשמים מוקדם, והמוקדם שאנחנו נדגיש בגמרא קודם הנצח חמה, ובאחד במעשה השני מאוחר, וזה גם אנחנו מדגישים את הביטוי לאחר שקיעת חמה. בשניהם הציבור חשבו לשבח, שזה דבר שהוא לשבח הציבור, והוא אמר להם לא כן אלא ההפך. הגמרא: שמואל הקטן גזר תניתה וירדו להם גשמים קודם הנצח חמה, כסבורין העם לומר שבחו של ציבור הוא, שהגשמים ירדו כל כך מוקדם, זה לשבח הציבור. אמר להם, אמשול לכם משל, למה דבר דומה? לעבד שמבקש פס מרבו, אמר להם תנו לו ואל אשמע קולו. כלומר, הוא מבקש משהו, תביאו לו, ושרק שהוא יעוף ממני, שאני לא אשמע קולו, אני לא סוביל אותו כביכול. אז הגשמים היורדים מוקדם זה לא שבח הציבור. רש"י בסוף עמוד אומר בשבח ציבור הוא, מה הם חשבו? שעדיין לא קרו ונהנו, אבל ראינו שלא כן. ממשיך הגמרא, שוב שמואל הקטן גזר תניתה וירדו להם שמים לאחר שקיעת החמה, כסבורים רם לומר שבחו של ציבור הוא. אמר להם שמואל, לא שבח של ציבור הוא, אלא הם שואל לכם משל ומדו ודומה לעבד שמבקש פס מרבו, ואמר להם המתינו לו עד שיתמקמק ויצטער ואחר כך תנו לו. הגמרא שואלת, הוא שמוע קטן שבחו של ציבור היחידמי, הרי בשני הקצוות רואים שזה לא נחשב שבח ציבור, אז מה כן? אמר משיב הרוח ונשב זיקה, אמר מוריד הגשם ויעת המיטרה, זה שבח של ציבור. מעשה וגזרו תענית בלוד, וההמשך של המשנה וירדו להם גשמים וכו', ויצאו ויאכלו ויעשו יום טוב וכו', וקראו הלל הגדול. אנחנו רוצים להדגיש פה סדר הדברים, קודם הם אכלו ועשו יום טוב, ורק אחר כך בסוף אז קראו הלל הגדול. הלל הגדול, כפי שהסברנו בעבר, זה הפרק בתהילים קוף למד וו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוקי האלוקים כי לעולם עשו וכו'. הגמרא שואלת, ונאמר הלל מעיקרא, למה שלא יגידו הלל לפני האכילה? אביי ורב אדם מתווהו, לפי שאין אומים הלל, אנחנו ממשיכים לדף חבב, אלא על נפש שבעה וכרס מלאה. מה שכותב, מתוך שכתוב בו נותן לחם לכל בשר, נותן להאמר על הסובה. הגמרא שואלת, איני, האם זה כך? והרב פאפה איקלה לבי כנישתא דאבי גובר, הוא הגיע, הוא הלך לאותו בית כנסת וגזר תענית וירדו גשמים עד חצות ואמר הליל ואחר כך אכלו ושתו. כאן הדגש הוא ואחר כך, זורים סדר הפוך ממה שאמרנו. הגמרא עונה, שני בני מחוז אותו מעשה עם רב פאפה, זה שונה, תשכיחי בהו שכרות, שאם הם ימתינו עד לאחר אכילה, ספק אם יאמרו את הלל בכלל, כי אצלם סעודה כלל שתייה של משקים המשקרים. רש"י כותב, נשכיח בו יין ושכרות ופשי ולא יאמרו הלל. לכן שם היה צורך להקדים אמירת הלל ורק אחר כך אכילה ושתייה. ובכך זכינו בסייעת הדשמיה לסיים פרק שלישי של מסכת תענית, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק רביעי. אפשר רק להעיר שכמו שראינו בפרקים הקודמים, הפרק פותח במשנה ארוכה שבעצם כולל כל המשניות של הפרק. הגמרא יתחיל רק בחבב עמוד ב' באמצע העמוד, עד שם המשניות. עד כאן שיעורנו להיום.